אנחנו מאוד שמחים לבוא ולחנוך כאן את הבית החדש ולקבוע מזוזה, הבית של רבי צדוק הצדיק, שהוא אדם מיוחד, צדיק, טוב, ישר, הקים משפחה לתפארת, בנים צדיקים, רבי אסף הצדיק, קרוב אלינו מאוד מאוד, ואדם שמוסר נפש עם תמימות, עם צדקות, שמשמור את כל המשפחה, יברך אתכם, שמחה, ברכה, הצלחה, נחת, שפע, וכל הטוב, ותמיד ברכת השם תפוץ ותצא מתוך הבית הזה לכל העולם כולו בעזרת השם. אנחנו נמצאים בזמן הזה, בפרשה הזאת, בזמן מאוד מיוחד. זמן שאפשר ללמוד ממנו לימודים מאוד גדולים, ולקחת ממנו מוסרים מאוד מאוד גדולים לחיים. הפרשה הזאת, הדבר שעליו התורה הקדושה מספרת לנו, זה על מערכת התיקון של בני ישראל תיקנו. כל אדם ואדם רוצה לתקן את החיים שלו. אין אדם שלא רוצה לשפר את החיים שלו, להביא את החיים שלו למקום יותר טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את כולנו ויצר את כולנו בצורה כזאת, באופן כזה שאנחנו מגיעים אל העולם, נולדים אל העולם, בצורה לא מושלמת, בצורה לא תקינה וגמורה לגמרי, ואנחנו אמורים לקחת אחריות על החיים שלנו, לקדם את החיים שלנו, לשפר את החיים שלנו, ולהיות אנשים שלמים ואנשים מושלמים וטובים יותר. כשהקדוש ברוך הוא יצר את האנושות, כשהקדוש ברוך הוא מביא כל אדם ואדם אל העולם הזה, הקדוש ברוך הוא קורת ברית עם האדם ויוצר שותפות עם האדם. הקדוש ברוך הוא עושה חלק מהמלאכה, עושה חלק מהתהליך בעבור האדם. יש מידות באדם, יש חלקים באדם שהם מובנים, שהם מושלמים, שהם טובים, שהם גמורים, שאדם יכול להתחיל את החיים, להתחיל כל יום ויום בחיים שלו איתם, וטוב לו והכל מצוין, והוא לא מרגיש התמודדות יתרה, ולא מרגיש מלחמה בלתי פוסקת עם היצרים והמידות והטבעים האלה שנמצאים בתוכו. ובתוך כל אדם ואדם יש טבעים, מידות, יצרים, רצונות, כל מיני דברים, דחפים שדוחפים את האדם וגורמים לאדם לעשות כל מיני דברים, שהתפקיד של האדם בעולם הזה, שהדבר שלשמו האדם הובא אל העולם הזה, נשלח אל העולם הזה, זה לתקן את החלקים האלה שבקרבו, לתקן את החלקים שנראים פגומים באדם. אנחנו יודעים שמה הסיבה שהנשמה יורדת אל העולם הזה. הרי נשמה זה הדבר הקדוש ביותר והמרומם ביותר שאנחנו יכולים לדמיין בדמיון שלנו. חלק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו, שהוא ברא את העולם, שהוא יצר את העולם, שכל תנועה ותנועה שכל בני אנוש עושים נעשית ברצונו ובהחלטתו של הקדוש ברוך הוא, הנשמה היא חלק מהקדוש ברוך הוא. הוא דבר קדוש ודבר אילאי ברמה שאנחנו לא יכולים לדמיין ולא יכולים להסביר. ונשמה כזאת גבוהה וקדושה שהיא מרוממת וגדולה בדרגתה מכל המלאכים, מכל הגורמים, מכל האישים שיש בשמיים, יורדת אל העולם הזה, שוכנת במשך 70, 80, 90 שנה בתוך גוף שהוא בסך הכל אפר, גוף שעושה מעשים מכוערים, מעשים שהם לא נאותים ולא ראויים לנשמה כל כך גבוהה, אף על פי כן הנשמה בוחרת לרדת אל העולם הזה ולהיות בעולם הזה. למה באמת? אז אנחנו יודעים שרבותינו מגלים לנו את הסיבה האמיתית והעמוקה לכך. כשהנשמה נמצאת בשמיים, אין לה שום זכאות ואין לה שום יכולת אישית לקבל את השפע שמקבלת מהקדוש ברוך הוא. אדם שמקבל חיות, דבר, כוח, משהו מסוים מאדם אחר, אם הוא מרגיש שהוא כל הזמן בעמדה של מקבל ומקבל ומקבל עוד מהדבר הזה, והוא לא זכאי לדבר הזה, הוא לא עשה שום דבר לקבלת הדבר הזה, הוא לא עשה איזה פעולה שהדבר שהוא מקבל הוא כשכר על אותו דבר, אז הוא מתבייש, הוא נחלם, אין לו את הפנים להסתכל אל הפנים של האדם שנותן לו את המתנה. אם האדם ישתדל, יתאמץ, עשה, קל וחומר אם הוא עשה הרבה מאוד למען קבלה של דבר מסוים, אז הוא מרגיש ביטחון בעמדה שלו, הוא מרגיש ביטחון וזכאות במה שהוא מקבל. ככה אם נשמה לא יורדת אל העולם הזה, נשמה לא נמצאת בכל הניסיונות, בכל ההתמודדויות שאמורה לחוות במשך החיים בעולם הזה, הנשמה היא כל הזמן בטלה אל הקדוש ברוך הוא, והנשמה מקבלת את כל השפע והאור והדברים שמקבלת מהקדוש ברוך הוא בתורת מתנת חינם. היא לא זכאית לדבר הזה, היא לא שמחה, היא לא מרגישה שהתארכה בעבור זה, היא לא מרגישה שהתאמצה בעבור זה. לעומת זאת, אחרי שנשמה נמצאת בעולם הזה, בזמן שנשמה נמצאת בעולם הזה, ואדם מתמודד עם כל היצרים שיש בו, עם כל החולשות שיש בו, עם כל הכשלים שיש במערכת הנפשית שלו, בקבלת ההחלטות שלו, במעשים שהוא עושה, בהתנהגויות שהוא מתנהג, אז הוא זכאי לקבל את הדברים הגדולים מהקדוש ברוך הוא. לכן כל ניסיון שאדם עובר, כל משבר שאדם עובר, כל רגע של התלבטות שאדם מתלבט, לבחור בטוב או לבחור ברע, בוודאות גמורה מזכה את האדם בשפע וברכה ובהצלחה עצומה, בין בעולם הזה ובין בעולם, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. ואחרי שאדם נופל, נשבר, בוחר ברע, אז אדם צריך לעצב את החיים שלו בחדש, ולראות איך אני מעצב את החיים שלי בצורה חדשה, בונה את הגדרות החדשים, מקבל החלטות, בונה צורת המחשבה שלי, את מנגנון קבלת ההחלטות שלי, בצורה יותר חכמה ונכונה, כך שאני לא אתן שוב פעם בטעות הזאת. זה מה שהתורה מספרת לנו בפרשה הזאת. אחרי שבפרשה הקודמת התורה סיפרה לנו איך בני ישראל בדור שהיו במדבר, כשהם יצאו מארץ מצרים ובעצם בנו את הדפוס, בנו את הצורה של החיים לכל הדורות קדימה, כל החיים שלנו, מסלול החיים שלנו, הדת שאנחנו שומרים, המצוות שאנחנו מקיימים, זה רק תזכורת וזה רק העתק של אותו דור של בני ישראל שיצאו מארץ מצרים וקיבלו על עצמם להיות לעם, קיבלו על עצמם להיות מי שאנחנו, עם ישראל. עם ישראל טעה בטעות החמורה ביותר שבן אנוש יכול לטעות בה, לעבוד עבודה זרה. הרמב״ם כותב בספרו מורה נבוכים שכל פעם שאנחנו מוצאים בתורה כעס קיצוני של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כתוב עליו תארים שהם נראים, אם היינו אומרים אותם על אדם רגיל מן השורה, שזה אדם שכועס מאוד ואדם שרוצה להחריט ולהרוג ולהשמיד ולאבד כל דבר שקיים, מתי התואר הזה נאמר על הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא מוצא עבודה זרה. מה זה בעצם עבודה זרה? שאדם לוקח כוח מסוים בבריאה, משהו מסוים שקיים בעולם הזה, שולל את הממשלה, שולל את הכוח של הקדוש ברוך הוא, ואומר כל הכוחות, כל היכולות שייכים לדבר הזה. איזה מין אכזבה זה לקדוש ברוך הוא? איזה כפיות טובה זאת מצד האדם? אכזבה וכפיות טובה שאי אפשר לדמיין. אחרי שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם אל העולם הזה, נותן אדם חיים, שמחה, ברכה, משפחה, הצלחה, כל הדברים הגדולים, אדם בוחר להפנות עורף אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד על משהו מסוים שהוא הדבר החזק והטוב והגדול. פעם זה היה רק על פסלים, על כל מיני דברים גדולים שאנשים מאמינים בהם, שהם אלו שיש להם כוחות, אבל גם זה דבר שקיים על כל דבר ודבר שנמצא בעולם. אדם בוטח ביכולות שלו מאוד ולא בוטח בקדוש ברוך הוא, זה גם סוג של עבודה זרה וכפירה. הוא אומר, יש את הקדוש ברוך הוא בעולם שיש בכוחו להשגיח, יש בכוחו לשמור, יש בכוחו לעשות, אני כרגע מתרכז בכוחות שלי, מאמין שאני בכוחות עצמי יכול להצליח, זה גם כפירה בקדוש ברוך הוא. אדם מאמין באיזשהו גורם מקושר, באיזשהו מישהו עם יכולות, שהוא זה שיכול לעזור לו, שהוא זה שיכול לקדם אותו, שהוא זה שיכול לפתור לו את הבעיות, גם זה דבר שהוא סוג של כפירה וסוג של עבודה זרה, שאדם בונה את הדבר הזה במחשבה שלו כדבר עם יכולות בפני עצמו, כדבר עם משאבים לפני עצמו, מנותק מהקדוש ברוך הוא, עובד עבודה זרה, וכביכול במחשבה שלו מנתק את הכוחות של הקדוש ברוך הוא מעולם הזה, ומאמין שדברים אחרים ביכולתם להושיע אותו, ולא הקדוש ברוך הוא. בני ישראל באותו זמן, באותו תקופה, נמצאים בימים הראשונים אחרי היציאה שלהם מארץ מצרים. בני ישראל במשך 210 שנים נמצאים בעבדות בארץ מצרים, עבדים שפלים, עבדים נכנעים, עוברים קושי, עוברים מעשים אכזריים מאוד, הריגה, טבח, השתעבדות, התעללות, דברים הקשים ביותר שאומה יכולה לעבור. בני ישראל עוברים בארץ מצרים, ואז מגיע האיש הגדול, איש האלוקים, משה רבנו, מושיע את בני ישראל בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, גואל את בני ישראל ומוציא את בני ישראל מלהיות עבדים שפלים בארץ מצרים אל המדבר. ומשה רבנו מוציא את בני ישראל למדבר, על ידי תפילתו ובקשתו, הקדוש ברוך הוא מוריד לבני ישראל מן, מספק להם מים, יורד על הר סיני, מדבר עם משה רבנו, אומר לכל בני ישראל את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אני אלוקים שלכם, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, אל תציב שום כוח בעולם, ותגיד שהוא כוח אמיתי, כוח חזק, כוח שרירותי, ולא אני, שמירת שבת, כיבוד אביהם. הקדוש ברוך הוא מתחיל לפתח את היחסים שלו, ומתחיל ליצור את צורת המחשבה, את המעשים שהוא רוצה, שהאומה שלו ייצרו. ואז משה רבנו עולה במשך 40 יום אל השמיים לקבל את כל התורה כולה מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו אומר לבני ישראל, מתי הוא ירד מההר? בני ישראל לא מבינים נכון את החשבון, על פי ההבנה שלהם משה רבנו מתעכב, לא יורד, הם נכנסים לפניקה, לפחד, לא יודעים מה קורה, מי יניג אותם, מי יהיה הרועה שיוליך אותם אל הארץ שאלה הם רוצים להיכנס. בני ישראל נבוכים, לא יודעים מה לעשות. האינסטינקט הראשוני, מה מוביל אותם לעשות? לבנות פסל, לבנות איזשהו עגל מזהב ולהגיד זה האלוקים שלנו. משה רבנו יורד, כועס, משבר את העגל. משה, הקדוש ברוך הוא כל כך כועס ואומר, 40 יום בסך הכל אחרי שאני נגליתי ובני ישראל זכו במתנה הגדולה של לראות אותי, הם כופרים, יוצרים עבודה זרה, בונים פסל, מכחישים את הכוח שלי, מכחישים את כל הטובות והניסים שעשיתי מהם. הקדוש ברוך הוא רוצה לחלות ולהשמיד מהעולם את בני ישראל. משה רבנו עולה לשמיים, מתחנן, מבקש, מפייס את הקדוש ברוך הוא לאחר 40 יום, ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מוחה לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא מוחה לבני ישראל, ומשה רבנו יורד מהר אל בני ישראל. ואז משה רבנו אמור להגיד לבני ישראל את דרך התיקון, מה הם אמורים לתקן, מה הם אמורים לעשות, איך הם אמורים לעצב את החיים שלהם מחדש, כמו שאמרנו, שכל פעם שאדם טועה באיזה טעות, הוא לא אמור להיות טיפש ולאפשר לעצמו לטעות עוד פעם ועוד פעם. הוא אמור לחשוב, אם טעיתי במשהו מסוים על ידי הצורת חיים שחייתי, אני צריך לראות איך אני משנה את צורת החיים שלי, צורת חיים אחרת, ואז אני לא איתה. משה רבנו אמור לתת לבני ישראל את הסרטוט, את האדריכלות, לסגנון חיים החדש, שיוביל אותם שלא לכתות בחטאים חמורים, ולא לגרום עוד למצב כזה שהקדוש ברוך הוא פשוט לא רוצה את החיים שלהם בעולם הזה, ורוצה לאבד אותם מעל פני האדמה ולשמיד אותם. משה רבנו יורד מהר סיני, מה עושה? מקיל את כל בני ישראל. אחד הפעמים הבודדות שכתוב בתורה שמשה רבנו מקיל את כל בני ישראל, ואז מצווה אותם בציוויים, אז אומר להם מצוות, זה הפעם הזאת. משה רבנו מקיל את כל בני ישראל, אוסף את כל בני ישראל אל מקום אחד, זה הדבר ראשון שהוא עושה. דבר שני, הוא מצווה אותם שמירת השבת, לשמור את השבת. דבר שלישי, הוא אומר להם לבנות בית לקדוש ברוך הוא. זה התיקון על החטא החמור ביותר, להתקהל כולם, להתאסף ביחד, שמירת השבת ולבנות משכן, לבנות בית לקדוש ברוך הוא. זה בעצם נוסחה של תיקון, זה בעצם עצה, זה בעצם פתרון לכל אדם שנמצא במשבר בחיים שלו. אם העצה הזאת, הפתרון הזה, שננסה להבין לעומק מהו, היה הפתרון, היה המענה, היה הדבר שפתר את התסבוך הגדול שבני ישראל נכנסו לה, שהקדוש ברוך הוא מוכן להעביר את העם שלו, את הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, את העם סגולה שיש לו בעולם הזה, מעל האדמה, והדבר הזה אמור להוות פתרון, ואמור להוציא את בני ישראל מתוך הבור הזה, מתוך הבוץ הזה שמנו הם נכנסו, כל אדם ואדם, בכל בור שהוא נפל, בכל משבר שהוא נמצא, בכל קרע, אפילו הרחב ביותר שנקרא בחייו, הוא יכול לאחות את הקרע הזה, הוא יכול לתקן את המשבר הזה, ויכול לעלות מתוך הבור העמוק שאליו הוא נפל. מה בעצם שלושת הדברים האלו תומנים, ואיך הם בעצם מראים למה אנחנו נופלים לכל הנפילות ולכל הדברים הקשים שבעולם. אז נסביר ונאמר, משה רבנו יורד למחרת יום הכיפורים, כמו שאמרנו, מהר סיני, דבר ראשון, מקיל את כל בני ישראל, אוסף את בני ישראל. האסיפה הזאת של כל בני ישראל, היא אמורה ללמד את בני ישראל, את המוסר, את ההשקפה, את הדבר הראשון שאמור להוות להם עזר לעתיד חייהם, ואמור לגדור אותם מליפול אל נפילות מאוד עמוקות ומאוד קשות. כל אדם ואדם בחיים שלו רוצה להתקהל סביב משהו מסוים. הרבה מאוד אנשים, כמעט כל בני האדם לא יוצא מן הכלל, כל אחד רוצה להיות מחובר עם חברה, עם קיבוץ של אנשים, למשהו מסוים. יש אדם שרוצה להיות עם חברה, יש אדם שרוצה להיות חבר עם אנשים, שכולם ביחד מעריצים איזשהו דמות. הוא נעשה בעצם מתוך חלק מחבורה שמעריצה איזשהו דמות. הרבה אנשים מתכנסים, הרבה אנשים מתאספים יחד, מעריצים איזשהו דמות. אדם רוצה להיות חלק מחברה, חלק מאנשים שגרים במדינה. אדם רוצה לשייך את עצמו למשפחה. כל אדם ואדם רוצה למצוא כל מיני שייכויות, כל מיני דברים שהוא יהיה מקוטלג בתוך המקום הזה. אדם חבר קהילה, אדם חבר באיזשהו מועדון חברים שעושים משהו מסוים. כל אדם ואדם לא רוצה להיות אדם שעושה את המעשים שהוא עושה, אדם שהוא לעצמו. זה טבע אנושי, זה דבר שקיים בתוך הנפש של האדם, שתמיד אדם נמשך אליו להיות ממוסגר, להיות בתוך קבוצה שעושה משהו מסוים, קבוצה שלומדת משהו, קבוצה שעושה משהו בתוך משפחה, בתוך חברה, בתוך עם שחי בעולם הזה. כל אדם ואדם רוצה להיות חלק מתוך משהו מסוים. זה בעצם התקהלות, זה בעצם חיבור. רוב בני האדם שמתקהלים, שמתחברים, שהטבע שלהם מתגבר עליהם והם נעשים חלק מהדבר הזה. מה הסיבה לזה? למה אדם רוצה את זה באמת? אז כל אדם ואדם שמסתכל פנים על תוך הנפש שלו, הוא מוצא הרבה מאוד שברים בנפש שלו, הרבה מאוד דברים שלא מושלמים ולא מתוקנים. אדם מוצא שיש בו את המידה הרעה הזאת, אדם מוצא שיש לו את החולשה הזאת, אדם מוצא שיש בו את התאווה הזאת. כל אדם שמסתכל פנימה אל הנפש שלו, הוא מוצא הרבה מאוד דברים רעים שהוא מתבייש בהם, שהוא לא יכול להסתכל במראה ולהודות ולהגיד, כן, זה אני. הוא לא מוכן בזה. כל אדם רוצה להאמין ולחשוב שהוא אדם טוב, שהוא אדם שאין בו שום מידה רעה, שהוא אדם שבאמת יכול להצליח בחיים ויש לו פוטנציאל גדול להגיע לדברים מסוימים. הצלחה, דברים גדולים בחיים לא נוצרים סתם בעקבות כל מיני דברים. אדם שיש לו אישיות טובה, אדם שיש לו יכולת דחיפה, יכולת התקדמות, הוא אדם שיכול להגיע לדברים מסוימים. אדם שמסתכל פנימה על הנפש שלו ומוצא הרבה מאוד שברים והרבה מאוד דברים רעים, הוא לא באמת יכול להיות אדם ששמח בעצמו ולהתקדם. לכן מה אדם מנסה למצוא? אדם מנסה למצוא משהו מיוחד, משהו אחד שהרבה מאוד אנשים לוקחים את הדבר הזה שטוב בהם, שמושלם בזה, שמים בתוך הדבר הזה, ואז זה אני. מה שאני מסתכל על עצמי ורואה את המכלול שלי, זה לא מי שאני. מה שאני חלק מדבר מסוים, העולם, והרבה שמים בתוך דבר מסוים משהו משלהם, זה אני. מה הכוונה? מה זה אומר? אדם יודע שבתוך תוכו הוא רע, ויש בו מידות ברעות, ויש בו דברים רעים, הוא רוצה להיות חלק מעם שנקרא מוצלח. אדם אומר, אני חלק מעם ישראל, אני חלק מעם היהודי, אז הכל טוב, יש משהו טוב שלוקח אותי לתוך משהו גדול, אז הנה, אני לא חייב תמיד להתמקד בחיים שלי, אני יכול להתמקד בדבר הזה. אדם רוצה להיות חלק מאנשים שמעריצים איזושהי דמות גדולה, אז הוא מסתכל כל הזמן על הדמות הזאת, זו דמות מוצלחת, זו דמות גדולה, זו דמות מפוארת, זו דמות שמגיעה לדברים גדולים. אני מעריץ את הדמות הזאת, אני חי את הדמות הזאת, מצוין, אני יכול להתעסק, אני יכול לחשוב כל הזמן על משהו מסוים שהוא גדול ממני, שהוא טוב ממני, אני לא צריך להתעסק בחיים שלי, אני לא צריך להסתכל אל החיים שלי. אדם כן צריך כל הזמן להיות עם חברה, להיות עם בני אדם, לא להיות אדם בודד של עצמו, אבל אדם שהדרך חיים שלו, הדרך שלו לברוח מהמשברים שלו, הדרך שלו לברוח מהמידות שהוא צריך לתקן בתוכו, זה לידי שהוא מעריץ כל מיני אנשים שמאוד מוצלחים, ולא מנסה לגדל ולבנות את עצמו. אדם שייתן שקט למשברים שיש לו, לקשיים שיש לו בחיים, על ידי שהוא יעריץ כל מיני דברים, על ידי שהוא ישמח שהוא חלק מדברים טובים וגדולים, והוא בחר בחירה נכונה להיות חלק מהדבר הטוב, והוא בעצמו לא יהיה טוב, זה מתכון למשבר ומתכון לדברים הקשים ביותר והרעים ביותר. כי תמיד בסופו של דבר, הדברים הרעים שנמצאים בקרקעית הנפש של האדם יצופו ויהיו פנים, ויצאו ויהיו מונחים על השולחן וכולם יראו אותם. אדם צריך להתמקד בעצמו, להסתכל פנימה, לבנות את הנפש שלו בצורה נכונה, ורק כך יכול להתקדם ויכול להגיע לדברים גדולים. זה הדבר הראשון שמשה רבנו עושה. משה רבנו מקיל את כל בני ישראל, ותכף נראה מה המטרה של ההתקהלות הזאת. כשאנשים מתקהלים, כשאנשים באים ביחד הרבה מאוד אנשים, הם באים למטרה להוסיף לעצמם משהו מסוים, באים לפגוש מישהו מסוים שיקדם אותם, שיגיד להם עצות לחיים, מתכנסים יחד כי עומד לקרוא משהו מאוד, מאוד מעניין שירתק אותם ויוסיף להם איזשהו דבר גדול וטוב אל החיים. משה רבנו אוסף את כל בני ישראל, מקיל את כל בני ישראל, ומה מצווה אותם? על שמירת השבת. אומר להם, מכאן ואילך אתם צריכים לשמור את השבת. מה זה אומר שמירת שבת? שאדם לא יכול להתמקד בשום דבר אחר. אדם מוכרח פעם בשישה ימים להתמקד בעצמו ולהתרכז בעצמו. אדם ישים לב, הרי אנשים שלא שלמים, שלא טוב להם עם הנפש שלהם, שלא טוב להם עם המעשים שלהם, מתי הזמן שמכי הרבה בצער ובדיכאון? ביום השבת. למה ביום השבת? כי יום השבת כל הציוויים שהצטבנו עליהם, כל המצוות שיוצרות את המצווה הנעלית והמיוחדת הזאת של שמירת שבת, שאדם שומר את השבת, מה המטרה שלהם? ליצור מציאות שאדם פעם בשבעה ימים מוכרח לפגוש את עצמו, ולא יכול להסיט את הדעת שלו, ולא יכול להסיח את הדעת שלו אל דברים אחרים. הוא מוכרח להיפגש פנימה עם מישהו, עם עצמו, ולפגוש את מישהו. הוא לא יכול לראות כל מיני טלוויזיה וסרטים וכל מיני חדשות ולשמוע מה קורה בעולם. הוא מוכרח לשמוע את החדשות שלו, לראות את סרט החיים שלו, לראות מה קורה איתו ולהתמודד עם זה. אין מנוס מזה. הוא לא יכול לצאת מדי רחוק. אנחנו יודעים שעל פי התורה יש איסור שאדם לא יכול לצאת מאיזשהו תחום אלפיים ממה שהוא נמצא בו. אדם לא יכול להתרחק, לפגוש אנשים רחוקים, ללכת לראות נופים, ללכת לטיולים. אין מה לעשות. אדם נמצא בתוך השכונה שלו, בתוך הבניין שלו, עם מישהו גר, עם מישהו נמצא, עם החברה שהוא מתמודד איתה. אין מקום לאן לנוס. ואין מקום ללכת, אין יכולת ללכת למקום אחר. כמה אנשים מבלבלים את עצמם, והדרך שלהם לברוח ממי שהם זה על ידי העבודה שהם עובדים, משקיעים את כל הכוחות שלהם, את כל האנרגיות שלהם, את כל רגע הכי קטן שיש להם פנוי בעבודה שלהם, את כל כולם משקיעים בעבודה, ואז הם שוכחים ממי שהם, הם שוכחים מחיי המשפחה שלהם, איך הם נראים, שוכחים מהאישיות שלהם, מהמחשבות שלהם, מהלב שלהם, מכל הפנימה של החיים שלהם, איך הוא נראה, משקיעים את כל כולם בעבודה, וככה שוכחים את מי שהם. מה התורה מצווה? אסור לעבוד בשבת. בשבת אסור לאדם לטלטל, אסור לאדם להזיז דברים. כל אדם שיכול לגרום לאדם, כל הדבר שיכול לגרום לאדם, הסחת דעת, הסתה של המחשבה, מישהו פנימה באמת, ולהתעסק בדברים אחרים חיצוניים לו, התורה אוסרת את זה. התורה אומרת, פעם בשבעה ימים, תעצור, תשים לב שהכל טוב אצלך. אתה יכול לרוץ בעסקים ולהיות אדם מצליח מאוד. אתה יכול לרוץ בקריירה שלך ולמנות קריירה מצליחה מאוד. פנימה, אתה תירקב, ובסופו של דבר, חייך יחרבו וחייך יגיעו למקום הרע ביותר. התורה אומרת, פעם בשבעה ימים, תעצור, תפגוש את עצמך, תסתכל פנימה, ותראה מה קורה איתך באמת. זה ההצעה הראשונה שמשה רבנו נותן. זה העצה הראשונה שמשה רבנו נותן לעם ישראל. מה עוד משה רבנו מצווה באותה התקהלות, באותו איגוד, באותו איסוף שכולם נאספים כדי לתקן את חטא העגל, כדי לתקן את גם את הצער, את הדוקרן הגדול הזה שהיה בהיסטוריה של בני ישראל? הקדוש משה רבנו מצווה את בני ישראל להתחיל לבנות משכן, להתחיל לבנות בית לקדוש ברוך הוא. להתחיל לבנות משכן. להתחיל לבנות בית לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר שבני ישראל צריכים לבנות בית לקדוש ברוך הוא? כל אחד אמור לבוא ולתת משהו מתוכו. כמו מה אמרנו מקודם, כל פעם שאנשים מתקלים, מה זה? זה להוסיף איזושהי ידיעה, להוסיף משהו מסוים, לראות איך אני יכול לברוח מהמציאות שלי אל משהו אחר גדול, אל איזשהו התקלות, אל איזשהו משהו גדול שקורה. משה רבנו מקיל את כל בני ישראל ואומר, כל אחד ואחד ילך חזרה אל הבית שלו, יראה מה יש לו, יראה במה הוא מיוחד, יראה מה הוא מציין ויביא אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל את מה שיש אצלך. תלך אל הבית שלך, תראה איזה כלי יש לך, איזה חפץ יש לך, איזה דברים יש לך, תביא אותם אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מביא אותך אליו ואומר, תראה משהו מסוים, תשתנה, תהיה משהו אחר, בוא תראה איזה חיזיון, בוא תראה איזה אדמיה, בוא תראה איזה מצגת שכך אני רוצה שאתה תהיה. הקדוש ברוך הוא משה בנו מקיל את כל בני ישראל ואומר להם, עכשיו מה הציווי שלכם, מה הדבר שאתם צריכים לעשות? כל אחד ואחד חוזר אל ביתו, הולך אל ביתו, רואה מהם הדברים שיש לו, ואותם הוא מביא אל הקדוש ברוך הוא, ומזה הקדוש ברוך הוא בונה את הבית שלו. ממה אדם בונה את הבית שלו? מהדברים הכי קרים לו. כמה אנשים משקיעים בבנייה של בית, בסרטוט של בית, שכל יהיה מדויק ביותר, והטוב ביותר, והמכוון ביותר. הקדוש ברוך הוא ממה בונה את הבית שלו? לא משינויים של בני ישראל, שכל אחד משנה את עצמו ושובר את המידות שלו, ומשנה את האישיות שלו, והופך את מישהו לאדם אחר. הקדוש ברוך הוא בונה את הבית שלו, בונה את השלמות שלו, בונה את המקום שבו הוא רוצה להיות תמיד, ממה הטבע הטבעי והרגיל שיש לכל אחד ואחד. כי כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מוריד כל נשמה אל העולם הזה, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, בדיוק בשלמות גמורה, כפי שהיא צריכה להיות. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם באיזושהי טעות, באיזשהו פס יצור שיש ממנו כל מיני נפילות ודברים שלא יוצאים טוב, ויש יהודים שהנפש שלהם לא יצא טוב, והם צריכים איכשהו להשלים את הפער ולהיות במקום שבו הם צריכים להיות. הקדוש ברוך הוא הוריד כל אדם עם הכלים המדויקים שאותם הוא צריך לחיים שלו. המידות הדגומות, הדברים שנראים לא טובים, הדברים שנראים שבריריים באדם, אלו הדברים שאם אדם מתקן אותם, הוא זוכה לשפע, הוא זוכה לברכה, הוא זוכה לטוב, הוא זוכה שאת הדברים האלה הוא מביא אל הקדוש ברוך הוא, זוכה שאת הדברים האלה מהם הקדוש ברוך הוא בונה את הבית שלו. מה היה החטא הגדול של חטא העגל? מה היה החיסרון הגדול של חטא העגל? שבני ישראל לא ראו את הקדוש ברוך הוא, לא ראו את משה רבנו, אמרו, אנחנו צריכים כרגע אלוקים פיזיים. כל אחד רץ לבית שלו, הביא כסף, הביא זהב, הביא תכשיטים, הביא כל הכלים הרעים, כל הכלים הטובים שיש להם, בנו מזה את העגל. כמה אחרי זה הם התחרטו על זה, כמה אחרי זה הם התביישו בזה, אותו זהב, אותו כסף, אותם כלים יקרים שלו להם בבית, כמעט גרמו להם לאבד ולהימחות ולהיות נחלת העבר מן העולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, לכו ותביאו את כל הדברים האלה, מזה אני רוצה לבנות את הבית שלי, מזה אני רוצה לבנות את היחידת דיור שלי. ממה? מהדברים האלה שאתם רואים כחיסרון שלכם, כדבר שגרם לכם לחטוא, כדבר שגרם לכם לפגום, אלו הדברים שהכי הרבה אני מחפש אותם, אלו הדברים שהכי הרבה אני רוצה בהם, ומזה נבנה הבית שלי. זה מוסר וזה דרך חיים לכל אדם ואדם באשר הוא. כשהקדוש ברוך הוא דורש מאדם להיות צדיק, להיות אדם מושלם, להיות אדם טוב, זה לא אומר שמישהו, האישיות שלו, השברים שיש בו, זה דבר טק, זה דבר רע, זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בו. את הדברים האלו הקדוש ברוך הוא רוצה. הצדדים השלמים שיש בך, הצדדים המתוקנים שיש לך, הקדוש ברוך הוא כבר תיקן אותם, והם מושלמים וטובים, ואין בהם שום צורך. את מה הקדוש ברוך הוא מחפש? ממה הקדוש ברוך הוא בונה את הבית שלו? מהצדדים הנמוכים, מהנמוכים שיש בך, מהשברים שיש בך, מהדברים הקשים שיש לך. תביא את הדברים האלה לקדוש ברוך הוא. הדברים שבהם חטאת, הדברים שבהם פגמת, הדברים שאתה רואה אותם כרחוקים ביותר מן הקדושה, תביא אותם אל הקדוש ברוך הוא. זה יהיה הבית של הקדוש ברוך הוא. זה יהיה התפארת של הקדוש ברוך הוא, זה יהיה הכתר של הקדוש ברוך הוא. ככה זה היה בכל הדורות כולם. מי האנשים שהכי הרבה התקרבו לקדוש ברוך הוא? מי האנשים שהכי הרבה הצליחו להשיג את ההישגים הגדולים ביותר בחיים הרוחניים? אנשים שהבינו את היסוד הזה. הגמרא מספרת שפעם אחת היה שנה קשה בארץ ישראל שלא ירד גשם. עם ישראל היה צמא למים, אין חיטה, אין לחם, אין מים לשתות, אין דברים לאכול, כמעט הייתה כליה על כל עם ישראל. ועם ישראל, כאשר הוא נמצא בצרה, כאשר הוא נמצא בדבר, בזמנים קשים, מה הם עושים? פונים לקדוש ברוך הוא. מתפללים אל הקדוש ברוך הוא. בני ישראל נאספו, כולם מתפלל לקדוש ברוך הוא, ושלחו שליח ציבור שיתפלל בפני הקדוש ברוך הוא. את רבי אליעזר, רבי אליעזר שהיה גדול, קדוש, תן האלוקי, הוא ירד להתפלל. התפלל, ביקש בפני הקדוש ברוך הוא, לא ננה, לא ירד גשם. אחרי זה רצו להתפלל לו תפילה, אמרו נוריד אדם אחר שהוא התפלל בשם כל הציבור בפני הקדוש ברוך הוא. שלחו את רבי עקיבא שהוא התפלל בפני הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא רק פתח את פיו, מיד התחילו לרדת גשמים. אז העם התחיל לרנן ולהגיד, מה זה אומר שרבי עקיבא יותר גדול מרבי אליעזר? והרי רבי אליעזר הוא היה רב של רבי עקיבא. באותו רגע יצא בת קול ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו. רבי אליעזר לא גדול מרבי עקיבא. רבי עקיבא יש לו מעלה, יש לו שבח שאין ברבי אליעזר, שרבי עקיבא הוא אדם שמעביר על המידות שלו, ורבי אליעזר הוא אדם שלא מעביר על המידות שלו. מה זה אומר? שרבי אליעזר בן הורקנוס, אתן אלוקי, אתן הקדוש, הוא היה אדם שהוא עזר חס וחלילה, היה אדם עריץ חס וחלילה, היה אדם שמתאמר באחרים. מה זה אומר? אז גדולי מפרשים מפרשים שבאמת לא, רבי אליעזר בן הורקנוס היה אדם מעם ישראל, היה אדם קדוש, אדם עם מידות טובות, אדם עם עם ישראל הוא עם קדוש. אנחנו יודעים שיש שלוש סימנים שמגדירים מי הוא יהודי: אדם ביישן, אדם רחמן ואדם גומל חסדים. הוא יהודי, יש לנו מידות טובות, יש לנו אהבה, יש לנו נתינה, יש לנו רצון לעשות חסד שעובר אצלנו בגנים בצורה בלתי פוסקת מאב לבן אצל כל עם ישראל. רבי אליעזר בן הורקנוס היה אדם מצוין, אדם שיש לו את כל המידות הטובות, וככה הוא עבר את החיים שלו. רבי עקיבא לעומת זאת, מה הוא היה? בן של גרים, גויים. ההפך, אנחנו רואים כמה גויים נלחמים אחד בשני, שונאים אחד השני, רבים אחד עם השני, יוצרים מלחמות אינסופיות אחד עם השני. זה היה הטבע של אבותיו של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בן גרים, והמידות האלה עברו אליו. רבי עקיבא כל החיים שלו היה נלחם עם המידות האלה, וכובש את המידות האלה, ולא נכנע אל המידות האלה, ולמרות זאת הולך ולא מת תורה, ולמרות שמישהו פגע בו, היה לו את הרצון הגדול ביותר להגיב על זה, ולנקום, ולדבר, ולהגיד דברים רעים. רבי עקיבא שתק. רבי עקיבא לא אמר כלום. רבי עקיבא העביר על מידותיו, העביר על המידות הרעות שהיו בו, לכן הקדוש ברוך הוא גם שינה בשבילו את כל דרכי הטבע. אדם שנוהג על פי הטבע, ככה אומרים רבותינו, אדם אומר, אני נולדתי עם טבע מסוים, אני נולדתי עם אישיות מסוימת, אין מה לעשות, ככה אני אחיה כל החיים שלי, אין מה לעשות, גם הקדוש ברוך הוא נוהג איתו באותה דרך. הוא תקוע באיזשהו מצב, יש טבע מסוים שנועל אותו בחיים, קשיים מסוימים שהם מנת חלקו כל ימי חייו, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בקשיים האלה. אדם שאומר, יש לי טבע מסוים, יש לי אישיות מסוימת, אבל אני לא מוותר, אני אכבוש את האישיות הזאת, אני אשבור אותה, אני למרות זאת יגיע להיות אדם המושלם הטוב ביותר. הוא אדם שבעבורו הקדוש ברוך הוא משנה את כל הטבע, שובר לו את כל הדברים שנועלים אותו בחיים, ולוקח אותו למקום אחר שהרבה מעבר למעלה ולמקום הטבעי שהוא צריך להיות בחיים שלו, למה? כי הוא עצמו שובר את המידות שלו, הוא עצמו משנה את האישיות שלו. מה השכר שלו? מה הדבר הגדול? מה הדבר הגדול שלו הוא זוכה בעבור זה? שהקדוש ברוך הוא משנה בעבורו את כל המצב, והקדוש ברוך הוא משנה בעבורו את כל הדברים הקשים שבהם הוא מתמודד. זה החוכמה וזה המעלה של האדם, לדעת שכל שבר שיש באדם, כל מידה רעה שיש באדם, זה הדבר שבו האדם אמור להיות המתוקן ביותר, הטוב ביותר והמושלם ביותר. יוסף הצדיק, שהיה אדם הקדוש והצדיק ביותר, הוא התנסה בניסיונות הקשים ביותר, בעניינים שהוא נחשב הצדיק הגדול ביותר. זה החיים של האדם, דבר שבו אדם אמור להיות המושלם ביותר, דבר שבו אדם אמור להיות הצדיק ביותר, בדבר הזה הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, בדבר הזה הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם, ובדבר הזה הקדוש ברוך הוא רואה מי האדם. אדם שיקח את הדברים האלה, אדם שיקח את הדברים האלה שיש בו, וילך איתם קדימה, ויתקדם איתם, ויאמין בעצמו, וישמח ויגיד, זה דרך שלי להגיע לשלמות ולדברים הגדולים, יגיע למקומות הגדולים ביותר. אדם שירגיש שפלות, נמיכות רוח, למה קשה לי, למה לאחרים קל ולי קשה, הוא אדם שיגיע בסופו של דבר אל המקומות הקשים והרעים ביותר. אחד מגדולי הדור בדור הקודם, היה אומר שאנחנו רואים, יש שלושה אומות עיקריות בעולם: עם ישראל, הנוצרים ובני ישמעאל. מה ההבדל בינינו לאלו? עם ישראל הוא עם מרומם, עם מיוחד, בנים של הקדוש ברוך הוא. הנוצרים ובני ישמעאל, יש ביניהם הבדל מאוד גדול. שניהם שונאים את עם ישראל, שניהם הרגו בעם ישראל, שניהם עשו דברים רעים מאוד לעם ישראל, אבל יש הבדל גדול ביניהם. הנוצרים, שם הבנים של עשיו, הם אנשים שאומנם עשו הרבה מאוד רע לבני ישראל, אבל נסתכל, הם אנשים שעדיין, הם אנשים אינטליגנטים, אנשים משכילים, אנשים שקידמו את העולם, אנשים שפיתחו דברים, אנשים שהביאו את העולם אל קדמה ואל מקום מאוד טוב. בני ישמעאל, לעומת זאת, אנשים רק תפחו בעולם וחיללו בעולם והרסו בעולם והמקימו בעולם מחלוקות ורק רעשו בעולם. למה אלו שהם בני עשיו הנוצרים עשו לנו רע, אבל יחסית קידמו את העולם והביאו את העולם למקום טוב, ובני ישמעאל גם הרגו בנו וגם הרחיבו את העולם, וגם אנחנו לא מוצאים שהם הצליחו להתקדם לשום מקום? למה זה באמת? אז הוא כותב, זה, מה הפשר לזה ומה הסבר לזה? אחורה אחורה לאיפה שהם גדלו. עשיו הרשע, היה אדם רשע, היה אדם שידרדר, היה אדם שעבר אל כל המצוות שבתורה, אבל אנחנו יודעים שעשיו הרשע היה לו אבא שאהב אותו, יצחק אבינו. יצחק אבינו היה לו שני בנים, יעקב ועשיו. עשיו היה הרשע, אבל יצחק קירב אותו, יצחק שימח אותו, יצחק העיר לו פנים. כל הזמן היחסים בין יצחק לבין עשיו היו יחסים טובים מאוד. הוא היה אדם רע, אדם קשה, אדם אכזר, אדם עם עתיד רע, אבל הוא היה לו ביטחון עצמי, שמחה, מישהו האמין בו, מישהו חשב שהוא יגיע למקומות רחוקים. הוא אמנם גדל רע, אבל עדיין יש לו ביטחון עצמי, לכן הוא יכול להגיע לדברים מאוד גדולים, וגם הרוע שלו יודע גבול. בן ישמעאל, לעומת זאת, שגדל בבית גדל לשפחה שהגברת של הבית, שרה ממנו, סנתה אותו וזרקה אותו והתעללה בו ולא רצתה אותו ולא רצה לראות אותו בביתה וגרשה אותו מביתה, כל הרוע שלו לאיפה הוביל אותו? לרוע אינסופי. למה? כי הוא ראה את הרוע שלו כדבר שאי אפשר לתקן. אף אחד לא האמין בו, אף אחד לא ניסה להוביל אותו לדרך הטובה. הוא ובני בניו לדיראון עולם תמיד רק עושים חורבנות ודברים רעים וקשים בעולם. הכל תלוי במה אדם חושב על עצמו, הכל תלוי באיך ההורים מסתכלים על הילדים, מראים לאדם שלמרות שיש לו מידות רעות, למרות שיש בו דברים רעים, הוא יכול להתקדם ולהגיע דווקא על ידי הדברים האלה למקומות טובים, הוא יהפך את אורו ובסוף יגיע לטוב. אדם שרואה את עצמו ומראים לו שהמידות הרעות שלו רק יידרדרו אותו ורק יובילו אותו למקומות נמוכים, יידרדר וידרדר ויחריב את חייו ויחריב את חייהם של כל האחרים. כדי להציל את בני ישראל מהדבר הזה, כדי להרחיק את בני ישראל מהדבר הזה, משה רבנו נותן את שלושת העצות האלו שיצילו את עם ישראל מכל נפילה. יום השבת, תמיד להסתכל על החיים, לא לנסות לבלבל את עצמנו בכל מיני דברים אחרים, ועל ידי זה לשכוח מי אנחנו באמת, תמיד לזכור את החיים, ותמיד להסתכל פנימה ומתוך האישיות שלנו, לצאת ולעשות את מה שצריכים לעשות בחיים. לא להיות תמיד לראות מה אנחנו יכולים לראות, מה אנחנו יכולים להקבל, לדעת שאנחנו אנשים שנותנים, לדעת שאנחנו אנשים מספיק עם נופח באישיות, מספיק עם דברים באישיות שהקדוש ברוך הוא רוצה לקבל מאיתנו, ודווקא מהצדדים לפעמים האפלים שלנו, הקדוש ברוך הוא בונה את ביתו ובונה הדברים הגדולים והמיוחדים. הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, בני המשפחה היקרים, שמחה, ברכה, הצלחה, נחת וכל הטוב.